מלאים שמחה, מלאים. לא נעסוק יותר מעניין כללי של התקופה. נתחיל בעניין הסוכה. הגמרא אומרת בדף י' א', דבר שכולכם מכירים, מפורסם, ידוע לכל, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, האם מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אז התורה נותנת נימוק למצווה בסוכות תשבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. על איזה סוכות הקדוש ברוך הוא מתכווה? רבי אליעזר אומר, מתכוון לענני כבוד, כוונה היא לענני כבוד שבהם הקדוש ברוך הוא שוחח עלינו. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש. נפסק להלכה, לכאורה מה זה קשור להלכה, נפסק להלכה, סימן מפורש, סימן שלם בשולחן ערוך, תפרש חפי, מצוות עשה לשבת בסוכות, שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, זכר לענני כבוד שבהם ישבו בזמן יציאת מצרים. אך פוסק המחבר, פוסק הלכה. פוקט עמדה. מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר. רבי עקיבא אומר סוכות ממש. זה צריך להבין. אז מה אתה עושה זכר לסוכות ממש? מה? אז הכוונה לזכור את יציאת מצרים ואת כל מה שעם ישראל, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אנחנו במדבר, במדבר זה לא צחוק, ללכת במדבר. אולי אני אוסיף פה פן אישי. עכשיו זה... אתם יודעים שהייתה מלחמת יום הכיפורים? עכשיו שוב דיברו עליה, עסקו בה. אז אני הייתי מגויס במילואים. כבר הייתי במילואים. ומיד אחרי יום כיפור הגענו לביר גפגפה. מקום במדבר סיני, אין שם שמץ של חיים. לא ישבנו בתוך הבסיס עצמו, שאני מתאר לעצמי אותו, לא כל כך הכרתי את הבסיס עצמו, שהוא בטח היה בו, עשו בו, כמו שעם ישראל, כל מקום שהגיע אז. אבל היינו באזור של ביר גפגפה, ושם היו פרוסים כוחות גדולים מאוד של צבא, אחרי שביום הכיפורים המצרים הצליחו לכבוש את כל קו התעלה, שנקרא קו בר לב, שגם שם הייתי הרבה זמן, וגם מצבים קשים מאוד, עוד לפני שבנו את קו בר לב, ואחריו, והמצרים כבשו את כל קו בר לב, שחשבו שזה היד המבוצר החזק ביותר בעולם, שאין כוח בעולם שיוכל לעבור אותו, כבשו אותו בתוך, בעצם בכמה שעות. והתקדמו עוד 20 קילומטר הלאה, מצרים, מעבר לתעלה. היה מצב כמעט קטסטרופה של מדינת ישראל. אותו תיאור מצב שאני מתאר על הדרום, כך גם היה בצפון. הסורים הכניעו ממש במהירות את כל החטיבה שישבה בצפון, וכבר היו, כאילו, כבר לא, כאילו לא עצר אותם כלום מלהגיע לטבריה, לכיוון חיפה, כל הצפון, והם נעצרו, וגם המצרים נעצרו. ואני חושב שאף אחד לא יודע למה עד היום. ואז אנחנו היינו שם בביר גפגפה, שזה קו אחורי יותר. זה לא הקו הראשון של התעלה, זה באמצע סיני. ומדבר, מדבר שממה, אין כלום. הגיע חג הסוכות. אין, לא היה ממה להקים סוכה. אולי אפשר למצוא איזה קרשים, איזה מה, איזה, כמו ששמעתי היום מהרב סבטו, הוא סיפר לי היום שהוא בנה סוכה מארגזי תחמושת של שבעה תפחים על שבעה תפחים, בגובה 10 תפחים, וכל הפלוגה עמדה מסביב, הוא נכנס ככה, ועשה קידוש לכל הפלוגה, וטעם שם משהו ברך השם בסוכה, ואחר כך אחד אחד נכנסו, כל מי שרצה להיכנס, נכנס וברך בתוך הסוכה שלו. איך מצא את הסכך? אני אומר לו, הוא מצא איזה שיחים. זה כמעט, אני אומר, מה יעשה פלא, אני לא יודע איך הוא מצא שיחים שם. לא היה. ובקיצור, נמשך ככה המצב, והמצרים כל הזמן ירו טילים, וגם היו פה ושם היו נפגעים. והיום, באושפיזין של יוסף, אנחנו נסענו אוגדה שלמה על כביש, שזה מכונה ציר הכביש. נסענו על הכביש הזה, מספר קצת סיפור. נסענו על הכביש הזה, שיחו בכל נפלאותיו. מה זה נסענו על הכביש הזה? צריכים להגיד את הדברים בצורה מדויקת, במקום משפטו שם פה או לא. מי הוביל את כל המהלך הזה? אריק שרון. אריק שרון, הוא היה אז במילואים, אני חושב שהוא היה אלוף במילואים, היה מפקד האוגדה שאני הייתי שייך אליה. והוא גילה איזה פרצה בין שתי חטיבות מצריות. המצרים היו פרוסים על כל ה-20 קילומטר האלה שמהתעלה פנימה. הוא גילה פרצה של 10 קילומטר בין שתי חטיבות מצריות, והוא החליט שהוא יכניס כוח ביניהן, יעבור את התעלה, יאגף אותה מאחורה, ויסגור אותם, את כל הכוח הגדול המצרי הזה, שהיה נקרא ארמיה השלישית, שזה אולי היה כוח עצום של הצבא המצרי, הם נכנסו עם כוחות שאי אפשר לתאר, יסגור להם את כל צירי האספקה מאחורה, את כל המעברים. הממשלה דחתה על הסף לתוכנית הזו, זה טירוף, זה דבר בלתי הגיוני, זה מי יודע איזה אסון יהיה, ככה נחכה, נראה מה הם יעשו המצרים, מי יודע. והוא הגיש שאריק שרון, הוא מאוד היה, הוא מאוד מבצע פקודות כידוע לכולכם, והוא לא, אין אצלו דבר כזה סירוב פקודה, לא בצבא ולא מחוץ לצבא. קיצור, הוא הגיש אולטימטום לממשלה, כך אמר לנו, אמר מפקד האגד, שאני האגד סליחה, שאני הייתי שייך אליו באופן יותר זה, והוא היה קרוב מאוד לאריק שרון. הוא הגיש אולטימטום לממשלה, שאם היא לא מקבלת את התוכנית שלו, אם היא לא מקבלת את התוכנית שלו, אז הוא... אז הוא יבצע את התוכנית שלו לבד, בלי אישור של הממשלה. הוא יבצע אותה מעצמו, הוא ייתן פקודה לאוגדה. טוב, אז גולדה מאיר, שהייתה ראש הממשלה, עם הממשלה, אישרו לו, כזה בעל כורחה. אחר כך הם חזרו בהם, אומרים, לא יודע. בכל אופן, נכנסנו בציר הזה, וזה היה מעשה פלאות, זה בלתי הגיוני. נסענו במשך שעות על הציר הזה, שאין אפשרות לזוז, זה 2 מטר רוחב של הכביש, לפי מה שאני זוכר, ומהצד הזה חולות, מהצד הזה חולות, כל רכב שיורד, אין לבוא ממול, כל רכב שיורד, גמרנו, הוא כבר לא יוכל לצאת, והוא עלול לתקוע את כל השיירה, כי אז כולם לא יוכלו לעבור, וזה מדובר על, אני לא יודע, מאות, אלפים של רכבים, הטור היה, אני הסתכלתי אז, אני חושב שהוא היה באורך של איזה קילומטרים. הטור של הכוח שנע שם. ואריק שרון, אחרי, כמו שאמרתי, במקום משפטו שם פה, לא, אנחנו מכירים אותו כמו בסרטים שהיו לפני הגירוש, איך הוא הולך על כל מה שהוא בנה עם הרגליים שלו, והורס ומחריב, אבל... יש לו זכויות גדולות מאוד, יש לו זכויות, הוא למעשה אפשר להגיד שהוא הציל את מדינת ישראל, פשוט הציל את המדינה. אז עברנו, כך נסענו, היום זה היום, היה היום ממש בלילה, הגענו לפנות ערב לאיזה מרחק של 1.5 קילומטר אולי, משהו כזה מהתעלה, ואז שם התפרסנו למעין שטח הערכות. שם פגשתי את אלי סדן, אני זוכר הרב אלי סדן, כך שמחנו לפגוש מישהו, התחבקנו וזה, והתחלנו לדבר על משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה חיבור של האושפיזינג של יוסף, בדיוק, זה היה בלילה, כבר נפגשנו בליל הושענא רבה, ליל הושענא רבה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, קיצור, וזהו. והלילה עכשיו, בחצות לילה, נכנסו כל הכוחות פנימה, עברו את התעלה, אני נשארתי בצד השני, חצי מהפלוגה שלנו נכנסה, לא היה לנו מספיק סירות גומי, בכלל כל הציודים היו, הכל ציוד בלי, עם מה אנחנו נסענו? נסענו במכונית בלובנד, שגייסו אותה, אתם לא יודעים מה זה בלובנד, בלובנד זה כמו מכונית תנובה שיש היום, היה בלובנד, מרגרינה, אחד ממצרכי היסוד שהיו אוכלים זה היה מרגרינה. אז בתוך מכוניות כאלה נסענו, לא היה רכבים לצבא, לא היה, ואז היה לנו סירות גומי שאיתם, אז היה לנו סירות גומי שהספיקו לחצי מהפלוגה, אז חצי מהפלוגה נכנסה וחצי נשארה בתור עתודה. אז אני נשארתי שם בצד ההוא, והם חצו את התעלה ומיד התחילו קרבות קשים מאוד, התחילו קרבות קשים מאוד עם המצרים. הנס העצום היה שנסענו שעות, אני חושב ש... לפי זיכרוני, אני לא יודע, לא רשום אצלי אז, אבל ככה זיכרוני אומר לי שזה היה איזה 5 שעות, אולי יותר מזה, שנסענו, והמצרים לא גילו, וכל הזמן מעל השיירה, הליקופטר נוסע כל הזמן, מההתחלה עד לסוף. הוא כל הזמן מפטרל. שאלתי את אחד המפקדים שם, שראיתי מישהו, מי זה בהליקופטר? אמרו לי, זה אריק שרון. אריק שרון צמוד לכוחות, וכל הזמן משגיח שהכל מתנהל בסדר, שכל הכוחות נוסעים. והמצרים לא גילו את זה. הרי הם יכלו בפגז אחד לגמור את כל הסיפור. לא, זה היה נס עצום. טוב, וככה נכנסו, ובאמת הוא ביצע את זה, ותדעו, חטיבה שלמה בדרום מושמדה, חטיבה שלמה בצפון, מדברים במושגים של צה"ל לפני 40 שנה, 39 שנים, במושגים שלה זה פשוט חורבן. וכל העולם שתק. אף אחד לא דיבר מילה בכל העולם, לא אמריקה ולא אירופה, ורוסיה בוודאי שלא, וסין, אף אחד. תוך כמה ימים הוא השלים את הכיתור של הארמיה השלישית, והם קלטו שהם במצור. אין להם מים, אין להם דלק, אין להם אספקה, שום דבר. הוא כעת יכול לקטוש אותם ולגמור אותם לגמרי. ברגע שזה נודע, התפרסם, כל העולם נעמד על הרגליים. כל העולם. מיד כינוס דחוף של מועצת הביטחון וצעקות, ואמריקה תטיל, אמריקה הודיעה שהיא תטיל אמברגו על ישראל, היא לא תיתן לנו שום נשק, שום תחמושת, שום לכלים שהיינו זקוקים לתחמושת, עצרו את כל התחמושת. אי אפשר לתאר, צריך להיות אדם עיוור לחלוטין, לא לראות איזה שנאת ישראל יש לגויים האלה. כל האומות, 70 פרים, פרים כפשוטו, ושור המזיק, שור המזיק בכל המובנים, ועם ישראל כבשה תמימה, פשוט כבשה תמימה, בין 70 זאבים, פרים, נחשים, עקרבים. מה רציתי אבל להגיע? אז מחר, הושענא רבה, אנחנו נמצאים בצד הזה ושומעים כל הזמן את העדים של קרבות קשים. אני לא יודע איך, מי עשה את זה בכל... אנחנו הגענו לאזור של צמחייה, אזור של התעלה, שם יש הרבה צמחייה, זה לא... אבל אני, הראש שלי בכלל לא היה, אני לא זוכר בכלל שחשבתי על אפשרות כזו של חיטימצי כזו, של סוכה. ולא היה סוכה, לא הייתה לי סוכה, לא ישבתי בסוכה, כל חג סוכות לא ישבתי בסוכה. ישבנו בבורות, כל לילה הלכנו לישון כמו דור המדבר בבורות, כל אחד הלך לישון בבור אישי, כי המצרים ירו טילים, אז היינו ישנים בבורות. וממש שעה לפני סוף החג, בערך שעה, זה היה קרוב לדמדומים, אני רואה במרחק כזה של אולי 0.5 קילומטר, אני רואה משהו כמו סוכה. אני אומר, בואי, מישהו בנה סוכה, אנשים בנו סוכה. לא יודע מי זה שבנו. רצתי, עזבתי, היה אסור לזוז מהמקום, אסור היה לזוז מהאוהל סיירים שהיה לכל אחד, היה חייב להיות ש... אני לא זוכר, שאלתי מישהו רשות את זה או מה, אמרתי אולי לחבר שלי, אבל רצתי, הייתי דתי יחיד שם, אצלנו, וכנראה היו שם עוד דתיים, אז רצתי, ממש בסוף החג, נכנסתי לסוכה, ברכתי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו... מה זה סוכה? סוכה של מטר על מטר. בערך מטר על מטר על מטר, משהו כזה. ננו אותם איזה קרשים וקני סוף כאלה שיש שם. ערכתי שבסוכה ושהחיינו על מצוות סוכה, זה היה, אז זה זכר לסוכות ממש. סוכות ממש של יציאת מצרים שהיו במדבר, שפלא יצאו. רב אליעזר אומר סוכות ענני כבוד. הגר"א שואל, מה פתאום השולחן ערוך פוסק ענני כבוד? הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שם בסוכה, הגמרא אומרת על המשנה, המשנה אומרת שהסכך צריך להיות דבר שגידולו מן הקרקע ואינו מקבל טומאה. זה דבר פלא עצום. איפה אנחנו משתמשים במושגים של טומאה וטהרה? אל תשתמש בדבר טמא? יש אצלנו מושג כזה בחיים, בחיים היומיומיים התורניים שלנו? יש אצלנו מושג לא להשתמש בדבר שיש בו טומאה? אנחנו שקועים בתוך טומאות למיניהן ובסוגיהן. וזה המציאות שלנו מאז חורבן בית המקדש. אבל סוכה צריכה להיות דבר שאינו מקבל טומאה. מינה למילי, שאלת הגמרא, מאיפה אתה לוקח את זה? אז הגמרא אומרת, אמר יש לקיש, אמר קרא, ועד יעלה מן הארץ. אז עד עולה מן הארץ, מה עד? דבר שאינו מקבל טומאה, זאת אומרת, ענן. ענן זה דבר שאינו מקבל טומאה, וגידולו מן הארץ. אף סוכה, דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. אז הוא לומד מהענן שמוזכר בפרשת בראשית. אומרת הגמרא, אני חלמן דאמר ענני כבוד היו. אז בסדר, אז אני מבין שאתה לומד מעננים. מה זה ענני כבוד? האם זה עננים כמו עננים ממש? בסדר, יש דימוי לעננים. אלא למען דאמר סוכות ממש עשו להם, מה היכא למימר דתניא? כי בסוכות הושבתי בני ישראל ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. הניחא לרבי אליעזר, שאומר ענני כבוד. אלא לרבי עקיבא, מה היכא למימר, מאיפה אתה לומד שצריך להיות דבר שגידולו מן הקרקע ואינו מקבל טומאה? כי את הרבדי, מי אמר רבי יוחנן, אמר כך, חג הסוכות תעשה לך מקיס סוכה לחגיגה. מה חגיגה? דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. אף סוכה, דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. אז אומר הגר"א, מה אנחנו רואים? מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן תלויה במחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. שלקיש ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, חוץ מהכלל הידוע שרבי עקיבא וחברו הלכה כרבי עקיבא. אבל שלקיש ורבי יוחנן גם כן, אז למה אתה לא פוסק כרבי יוחנן? איך השולחן ערוך? אז אומר הגר"א שהירושלמי, בירושלמי כתוב אחרת. בירושלמי כתוב אמר רבי יוחנן, כתיב בוספך מגורנך ומקווך, פסולת גורן שביקב התוסה לך סכך. אז פסולת גורן שביקב זה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, כי הפסולת, הענפים האלה, הם לא מקבלים טומאה. רב שמעון בן לקיש אמר, ועד יעלה מן הארץ. אז הגמרא מביאה כמו דומה למה שאצלנו רבי יוחנן וריש לקיש. מוסיף הירושלמי ואומר, אמר רבי תנחומה, דן כדעתי ודן כדעתי. רבי יוחנן דו אמר, עננים מלמעלה היו. דויה לפלא מאוספך, רב שמעון בן לקיש אמר, עננים מלמתן היו, דויה לפלם העננים. מסביר הפני משה, שהגרא לא מביא את הפני משה, מסביר לעצמו, שרבי יוחנן וריש לקיש, שניהם לומדים מעננים. מה המחלוקת? יש ביניהם מחלוקת אחרת. רבי יוחנן אומר שהעננים באים מהשמיים, שנאמר, וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתי. כמו זה הפסוק שכתוב על מלך המשיח. מלך המשיח יבוא מהעננים, מהעננים שבשמיים. אז רבי יוחנן אומר מהעננים. העננים הם בשמיים. אז אי אפשר ללמוד מהעננים. אז אכן הוא לא יכול ללמוד מהעננים. הוא אומר עננים מהשמיים. אז מה אתה... אז אכן הוא לומד מהפסוק באוספך. וריש לקיש אומר, ועד יעלה מן הארץ. העננים עולים מן הארץ. אז אפשר ללמוד שגידולי קרקע ואינו מקבל תומה. והפני משה אומר, כלומר דרבי יוחנן נמי סביר עלי ענני כבוד היו. אומר הגרא שלפי הירושלמי, גם רבי יוחנן, גם ריש לקיש, שניהם סוברים כמו רבי אליעזר. שניהם סוברים כרבי אליעזר, ואז הוא מביא עוד כמה מדרשים, שגם במדרשים, משמע כרבי אליעזר, משמע במדרשים, שחזל נקטו כשיטת רבי אליעזר, שהסוכות הם זכר לענני כבוד. אני חשבתי על דבר נוסף, הגרא לא מזכיר. הגמרא אומרת בהמשך, בסוכה, הגמרא אומרת בדף חפזיין עמוד ב', באמת ששם גם זה רבי אליעזר וחכמים, ורבי אליעזר זה לא אומרים, אומרים זה לדעת חכמים. כל האזרח בישראל, יש מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, האם סוכה צריכה להיות שלך? רבי אליעזר אומר, סוכה חייבת להיות שלך, כמו לולב, שהולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, זה צריך להיות שלך? אז כך גם סוכה, חג הסוכות תעשה לך, משלך. סוכה צריכה להיות שלך. חכמים אומרים, לא, לא צריכה להיות, לא צריכה להיות שלך, אדם יוצא בסוכתו של חברו, אם אומרים כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אז חכמים אומרים, כל עם ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. יכולים כל עם ישראל לשבת בסוכה אחת. אז איך יכולים כל עם ישראל לשבת בסוכה אחת? נגיד אפילו הסוכה של הישיבה, ברוך השם, גם מכובדת, יכולים כל עם ישראל להיכנס פה? אז בנגלות, אז אדם יוצא בסוכה שאולה. אבל המושג הזה, זה כבר מושג מעבר לבירור ההלכתי שלו, שכל עם ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. מאיפה זה לכאן? מה זה בנו? טוב, בסדר, כתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז מזה כבר מוציאים משפט כזה, שכל עם ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. אבל אם נגיד שהגמרא סוברת כרבי אליעזר, שהיסוד של חג הסוכות בענני כבוד, שבסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שהסוכות שאנחנו יושבים בהם הם זכר לענני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף את עם ישראל. סוכות ממש! אז מסתבר שכל משפחה היה לה סוכה, או כל קבוצה קטנה היה לה סוכה, אז היו סוכות פרטיות. אבל ענני כבוד, ודאי שמדובר שהקיפו את כל עם ישראל. כל עם ישראל היה מוקף בענן שמלמעלה, בענן שממזרח, ממערב, מצפון, מדרום ומלמטה. היו מוקפים בענני כבוד. והייתה סוכה אחת לכל עם ישראל. וזה היסוד שהגמרא אומרת, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. אז זה הבדל גדול בין רבי אליעזר ורבי עקיבא בהבנה של הסוכה, במשמעות הכללית שבסוכה. יש בסוכה ערך כללי מאוד. ואף על פי שוודאי שהסוכות שלנו הן מתפרטות. אנחנו כל אחד מקים לעצמו סוכה, כל אחד בונה לעצמו סוכה, אנחנו לא מחכים שכולנו ניכנס. ובכל זאת, כל הסוכות הפרטיות האלה הן זכר לענני כבוד, ולכן כל סוכה פרטית היא לא פרטית, היא כללית.
סוכה גזולה
כשרה? שאלות בסוף. היא כללית. היא כללית, ויש כלליות. למה אני אומר את הדברים? פה אני רוצה להגיע בעצם לחלק השני של השיחה, שהוא יותר רוחני, אבל קשור לעניין הזה. הרב צבי יהודה, אולי אני אתחיל לפי הסדר, לא מהרב צבי יהודה. התחיל מדורות יותר ראשוני. הארי הקדוש אומר שיש תהליך. כל חודש אלול, כל חודש תשרי, אלול זה הכנה, כל חודש תשרי הוא תהליך שבו אנחנו הולכים ומתקדמים. שבו כנסת ישראל הולכת ומתקדמת. הוא מסביר, אנחנו בכל מעשינו, בכל פעולותינו, שואפים לייחוד קודש הבריך ושכינתה, שהרב זצ"ל באורות קצת מקרב אותנו למושגים של ייחוד קודש הבריך ושכינתי וזיווג קודש הבריך ושכינתי, זיווג השלים וייחוד השלים, שזה בעצם משאת נפשנו. וכל מצווה שאנחנו מקיימים, כל פעולה, אנחנו אומרים לשם ייחוד קודש הבריך ושכינתי. כלומר, אם אנחנו צריכים להגיד לשם ייחוד, משמע שזה לא כל כך פשוט. שלא כל הזמן השכינה דבוקה בקדוש ברוך הוא. לא. כלומר, יש מצבים משתנים בקשר שבין השכינה, כנסת ישראל, רחל אימנו, כפי שזה מושג שנקרא כך בפנימיות, לבין הקדוש ברוך הוא, לבין קודש הבריך הוא. אז יש קשר של פנים ויש קשר של אחוריים. כמו שאתה רואה מישהו, חבר שלך, אבל אתה לא רואה את הפנים שלו, אתה רואה אותו מאחורה. זה סוג מסוים של קשר. מה שקראנו היום בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו מבקש, הראני נא את כבודיך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. וראית את אחוריי. אחוריי זאת ראייה לא מבוררת. זאת ראייה, זה הסתכלות, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. בוודאי שזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא קשר של פנים. כמו שאדם נפגש עם חברו והוא רואה אותו מאחוריו, הוא לא רואה את פניו, אז הוא מזהה אותו, הוא מכיר אותו מאחוריו, אבל לא רואה את פניו. וכשהוא רואה את פניו ונפגשים פנים אל פנים, זה הפגישה האידיאלית. אז כך הוא מסביר שמראש השנה מתחיל תהליך שכנסת ישראל עם ישראל, אנחנו, השכינה, מבקשים לחזור למצב של פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. והימים מסוגלים לזה. וזו כל העבודה הגדולה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. כל הימים האלה, אומר הארי הקדוש, הם בבחינת שמאלו תחת לראשי. ואחר כך אנחנו מתקדמים ומגיעים לימים של ימינות חבקני. מי בעצם יום כיפור, אחרי יום כיפור, הימים כבר של סוכות, בעצם ממש ימינות חבקני זה בסוכות, ובשמיני עצרת אנחנו מגיעים אל השיא. בשמיני עצרת אנחנו מגיעים לשיא הקשר, שיא הדבקות. אז ציור של תהליך, תהליך של קשר, של חיבור. הגרא בפירוש שלו לתיקוני זוהר, אז הגרא גם כן מדבר על תהליך, והוא מגדיר את התהליך באופן של יצירת שם הוויה. כביכול אנחנו בתקופה הזו מראש השנה עד שמיני עצרת, אנחנו בונים את שם השם, אנחנו בונים שם הוויה בעולם, בונים את המציאות האלוקית, את ההתגלות האלוקית בשלמותה בהוויה, במציאות. והגרא אומר, מצמיד את זה לימים, אומר, בהתחלה אנחנו בונים את היוד של שם הוויה. אז היוד של שם הוויה זה עשרת ימי תשובה, זה יוד. עשרת ימי תשובה. אז אחר כך נמשיך מיום כיפור עד סוכות, הוא אומר זה ההי הראשונה, חמישה ימים. אז יום כיפור הוא מצד אחד קשור במדרגה הראשונה של עשרת ימי תשובה, ומצד שני הוא מתקשר אל המדרגה של הימים, שהוא קורא לזה, הגרא קורא לזה חמישה ימי כפרה. כמו שחזל אומרים, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. כל הימים עד סוכות זה ימי כפרה כמו יום כיפור, ימים שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לעוונותיהם של ישראל. זה ה' ראשונה שהיא בחינת הבינה, שהיא בחינת האימא העילה, שהירושלמי אומר ביום הכיפורים, כמו אמא שרוחצת את הבן שלה מהתינופת שלו, מהלכלוך שלו, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, הוא מסכים, הוא לא מסכים, היא לוקחת אותו ושוטפת אותו ורוחצת אותו. כך הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל ורוחץ אותנו ושוטף אותנו, וככה ירושלים מסביר את רבי, עיצומו של יום מחפר, בין לשווים ובין לשאינם שווים אפילו, לפי שיטתו. אז זה הימים האלה. אחר כך באים ימי סוכות. ימי סוכות, הגרא אומר, זה הוו. זה הוו, זו המדרגה שנקראת זעיר אנפין, פנים המוקטנות יותר, שהיא בחינת קודש הבריחו, שהיא בנויה מחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ששת הדרגות האלה, ששת הבחינות, ששת הדרגות, וזה שישה ימים. ומה עם הושענא רבה? יום שביעי. אז הגרא אומר שם, הושענא רבה, זאת מדרגה נוספת. זו בחינת עטרת היסוד. עטרת היסוד זה כאילו הכתר של היסוד. אז המלכות של היסוד זה לא המלכות הכללית שהיא שמיני עצרת, אבל זה בחינת דוד המלך. כמו אם אנחנו מחלקים את זה ביחס לאושפיזין, אז בחינת דוד המלך הושענא רבה היא מדרגה מיוחדת מחמת עצמה. בתוך הימים של סוכות, הימים של סוכות מתחלקים לשישה ימים, והיום השביעי של סוכות. כל ימי הסוכות נקראים ימי הושענא, והיום השביעי הושענא רבה, הושענא הגדולה, התשועה הגדולה. יש חשיבות מיוחדת ליום הזה של הושענא רבה. כך הוא אומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ליום השמיני. יום השמיני, יום שמיני עצרת. שמיני עצרת רגל בפני עצמו, זו ההי האחרונה. פה אנחנו בונים את ההי האחרונה, שהיא בחינת השכינה, היא בחינת רחל אמנו, שנבנית בקומה שלמה, בשלמות, בשמיני עצרת. ואז הוא אומר, חז"ל הרי דורשים, והיית אך שמח, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אז חז"ל אומרים, אך זה בא למעט, ופה זה בא לרבות, אך לרבות ליל שמיני לשמחה. אז אומר הגר"א, מה המשמעות? אומר, עד שמיני עצרת יש אך ימים, 21 ימים, מבעצם בריאת העולם, או יצירת אדם הראשון, יצירת אדם הראשון, ראש השנה, עד הושענא רבה, יש חפה אלף ימים, אך טוב לישראל, והיית אך שמח, וחז"ל דורשים, זה בא לרבות את היום השמיני, שכל החפה אלף ימים, הוא אומר, מתנקזים כולם, אל היום השמיני. כל הבחינות השונות של כל הימים, בחינת ראש השנה, בחינת עשרת ימי תשובה, בחינת יום הכיפורים והימים שעד סוכות, בחינות השונות של ימי הסוכות כולם, כל החפה לפיימים, בבחינת הוא אומר, יקבו המים אל מקום אחד. אל מקום אחד, אל יום אחד, הוא יום שמיני עצרת. שהוא יום שכולל את כל הבחינות השונות, כמו שאנחנו יודעים בפנימיות, אז המלכות היא מקבלת מכל המדרגות השונות, ואת הכל היא הופכת לנחת רוח לקדוש ברוך הוא. הכל מכוון אליך, הכל בשבילך ריבונו של עולם. כמו שאנחנו אומרים בהושענות, הושענא יחידה ליחדך. כל מסעת הנפש של עם ישראל לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז ככה גרא מסביר את הסדר של ההתפתחות, י' ואחר כך ה', אחר כך ו' ואחר כך ה'. זה בסגנון של הגרא. אמרנו לפני כן את הדברים בארי הקדוש. בארי הקדוש הסברנו שזה מין תהליך של שכנסת ישראל הולכת ומשתכללת, הולכת ומשתכללת מהמצב של נסירה של אחוריים, היא הולכת ונפרדת ממצב של אחוריים עוד יום ועוד יום ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ועד שהיא מסתובבת כביכול עם הפנים אל הקדוש ברוך הוא, ועוד שלב ועוד שלב של התקשרות, ועוד שלב של עד שמיני עצרת, שהוא יום הזיווג הוא בחינת יום הנישואין של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כל השמחה הגדולה שאנחנו שמחים בשמיני עצרת היא בחינת שמחת חתן וכלה. יושב לנו פה חתן, לא יודע איך אפשר חתן, מה... שמחת חתן וכלה. יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה. כל השמחה הגדולה שאנחנו שמחים בשמיני עצרת, הגרא משתמש בפסוק ודוד מפזז ומחרקר בכל עוז, וכנראה שהוא היה רגיל להשתמש בפירוש, את זה הוא כותב בפירוש שלו, זה כתב ידו של הגרא, זה לא מתלמידים, אבל התלמידים במעשה רב כותבים שהגרא היה מתאמץ מאוד מאוד. מי שרואה את ראש הישיבה הרב זלמן איך שהוא רוקד, יכול אולי זה מעין, או אולי אני לא יודע, הגרא היה מתאמץ מאוד מאוד לקיים מה שכתוב, ודוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני אהרון, לפני אהרון ברית השם. הרב צבי יהודה היה גם כן מדבר על תהליך בסגנון שלו. הרב צבי יהודה לא יודע מה היה אומר לי שאני מדבר ככה. אני חושב ש העולם השתנה 30 השנים האחרונות, העולם הרוחני השתנה מאוד, והמושגים של פנימיות התורה כבר הרבה יותר, הרב צבי יהודה בקושי המזכיר את המילה הארי הקדוש, זה זוהר, בקושי. הזכיר את הארי הקדוש ביחס לשמחה, עבודת השם בשמחה. הרב צבי יהודה אומר ככה, הוא אומר, יש פה תהליך. ראש השנה, מה המצווה? תקיעת שופר. מה המצווה? לתקוע בשופר? לא. המצווה היא לא לתקוע בשופר. אמנם יושב פה הרב אלעזר שלו, מתאמץ מאוד מאוד בתקיעה, וכמו שכתוב שהפניו יהיו אדומות בתקיעה, ולחייו, וכולי. אבל הוא תוקע בשביל שאנחנו נוכל לקיים את המצווה. במה? בשמיעה. מה המצווה? שקידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. בניגוד למצב החיים הרגיל, שכל המצוות הן עשייה ופעילות ואקטיביות, בראש השנה אנחנו מגיעים למדרגה חדשה. פסיביות. עומדים ומקשיבים, ומקיימים בזה מצוות עשה של שמיעת קול שופר. אז כבר אנחנו מתרוממים למדרגה גבוהה. כי העשייה היא יותר מבטאת את האישיות הפרטית. את הפרטיות. הפסיביות, כמה שיותר אנחנו פסיביים ועוסקים בדבקות אלוקית, זה נובע מחמת הכלליות שבנו. אז תחילת הדרך של בניין הכלליות בראש השנה. אחר כך עשרת ימי תשובה, התנקות, יום הכיפורים. יום הכיפורים, מה המצווה של יום הכיפורים? הרמב״ם כותב, הוא לא כותב הלכות יום הכיפורים. הלכות שביתת העשור. שבתון, שבת, שביתה מוחלטת. אין אכילה, אין שתייה, אין רחיצה, אין שיחה וכולי. שביתה. אז פסיביות הרבה הרבה יותר גדולה. לפני כן בראש השנה, פסיביות של שמיעה. ביום כיפור, פסיביות מוחלטת. שום עשייה. אומנם מתוך כך, אנחנו מגיעים לאפשרות של וידוי. אז הרב צבי יהודה אומר, אנחנו השתכלל הקשר, הפסיביות הגדולה הזאת של יום הכיפורים, היא מפגישה אותנו מאוד מאוד עם הכלליות של מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את התמיים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אנחנו מגיעים כל כך אל התארה הפנימית של כלל ישראל, שלאור התארה הפנימית של כלל ישראל, הדבקות האלוקית העליונה של כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא, אנחנו גם יכולים לראות חסרונות ומומים ולחשוב על הרצון החזק שלנו לתקן אותם, לסלק אותם, סלק כל פגם, על חטא, על חטא, על חטא, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, והקדוש ברוך הוא סולח, מוחל, מכפר לעוונותיהם של ישראל. ואז אנחנו מגיעים לסוכות. סוכות? סוכות, מה המצווה? אמנם הציווי בלשון התורה חג הסוכות, תעשה לך! זה לפני סוכות. תעשה סוכה! תעשה ולא מן העשוי! תבנה סוכה! האמת שהירושלמי אומר שיש... שמברכים על עשיית סוכה. ירושלמי אומר, זה כמו מצוות עשה. לבנות סוכה. אז אדם צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה. ומברך שהחיינו על זה. אבל אנחנו לא אומרים ככה, לא פוסקים ככה, אבל בכל אופן, ודאי שזה הכנה. זה הכנה לסוכות. מה עיקר המצווה בסוכות? נכון, בלילה הראשון יש חיוב של אכילה, אכילה בסוכה, כמו בפסח. אבל, אומר הרב צבי יהודה, החיוב של שינה בסוכה, כיוון שהוא מציאות מוכרחת, אדם לא יכול בלי לישון. לילה אחד כן, אפשר. אשרי מי שיש לו כוחות, עבוד את השם. לילה אחד כן, אבל אם אדם אומר, אני נשבע שאני לא ישן, הוא ככה בן אדם אומר, שהוא לא ישן שלושה ימים. נותנים לו מכות, ישר מלכות, ושולחים אותו לישון. אין דבר כזה, אתה לא ישן שלושה ימים. זה לא קיים במציאות, אתה לא מלאך, אתה בן אדם. בן אדם חייב לישון, חייב. כמה זמן זה שאלה אחרת, אבל חייב לישון. אז ההכרח של השינה, הוא קובע את החיוב המוחלט של השינה בסוכה, מדין תשבו כן תדורו. כלומר, אדם נכנס לסוכה, על הסוכה, שב בסוכה, ישן, נוחר, לא נוחר, אנחנו לא נכנסים לעניינים אישיים, ישן, ישן ומקיים מצווה. כל רגע ורגע שהוא ישן בסוכה, מקיים מצווה, תשבו, כן, תדורו. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. אז מהפסיביות של שמיעה, אל הפסיביות של שום אכילה, שום שתייה, שום קיום מצוות עשה, וכל מצווה זה צוותא, זה חיבור, זה התקשרות בקדוש ברוך הוא, אל מצב של שינה, ישן וכולו דבקות אלוקית. שרגילים להגיד, כשהוא ישן, הוא ממש ילד טוב ירושלים. ממש, כולם, יכול לחלק להם כולם כיפות על הראש, ילד טוב ירושלים. בזמן שהם ישנים, כולם ילד טוב ירושלים. אתה אומר גם ככה, גם כשהם ערים. אבל בסוכות, השן בסוכה מקיים מצווה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הוא עוסק עכשיו בייחוד קודש בריחו ושכינתי. איך? איך? כי אנחנו כבר לגמרי יוצאים מהפרטיות. כי אנחנו בכלליות גמורה, כלליות גמורה. וזה אני חוזר למה שהתחלנו, שהסוכה, כפי שהשולחן ערוך פוסק, מכריע, זכר לענני כבוד, ומכריע שכלומר שלפי הבח שכך צריך לכוון, שאני יושב כעת בסוכה ומקיים מצוות עשה, זכר לענני כבוד, וענני כבוד, הם היו ענני כבוד שהקיפו את כל כלל ישראל. ומי שלא היה ראוי לכלל ישראל היה נפלט. כלל ישראל מוקף בענני הכבוד, והסוכה היא מעין ענני הכבוד, כלומר, היא מכלילה אותנו בכלליות, בקדושה הכללית, בדבקות האלוקית של כנסת ישראל בקודש הבריחו. טוב, חג שמח, שנזכה באמת עוד בשעות שנשארו לנו להיות בסוכה, נזכה לנצל אותה. זה לא חוזר עוד פעם, זה אי אפשר. אפשר לבנות סוכות, אפשר גם אחר כך. אבל המציאות הזו, הקדושה הזו, הענני כבוד האלה, האור המקיף הזה שיש בסוכה, הבחינה הזו שהארי הקדוש אומר, עם העילה ששוחחת על הסוכה. זה קשר נשגב, קשר עליון עם הקדוש ברוך הוא, בצורה כאילו, העליונה ביותר שאפשר, ובאה לידי ביטוי בדבר הזה. שמתוך כך, בעזרת השם, נזכה לשמחה גדולה, גם בהושענא רבה, שהתפילות שלנו יבקעו את כל הרקיעים, יעלו מעלה-מעלה, כלל ישראל זקוק לישועות כאלה גדולות. אנחנו לא יודעים לראות את המציאות. סיפר לי הרב סבתו, היום שאמרתי לכם שדיברתי איתו, אמר לי שהיה הרב לוי נחמני, הרב לוי נחמני היה מקובל גדול מאוד, אז הוא אמר שהרב לוי נחמני אמר חודש לפני מלחמת יום הכיפורים, הוא אמר תדעו לכם ביום כיפור תהיה מלחמה גדולה, והוא אומר ומי שהיה שומע את זה היה פשוט צוחק, מלחמה, מי ילחם בה פתאום ילחמו, מי ילחם איתה, איזה מלחמה, מה מלחמה? ובליל הושענא רבה בחצות לילה הוא ישב עם התלמידים שלו ואמר להם, עכשיו צהל חוצה את התעלה. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אמר, זה, הסוכות הזה מקביל בדיוק לפסח. זה היה אמור להיות הכל בפסח ונדחה לסוכות. אז עכשיו זה כמו ליל שביעי של פסח, שעם ישראל עבר את התיאמסוף, אז צהל עכשיו עובר את התעלה, נכנס להקות במצרים. וכך היה, רן היה. עזרת השם, אנחנו צריכים להתאמץ מאוד בתפילות. יש לנו יום אחד של תפילות גדולות, ומתוך כך, בעזרת השם, שמיני עצרת, שמחה גדולה, ובעזרת השם, חורף טוב של שקידת תורה ועמל תורה והתגדלות בתורה, ובשורות גאולה וישועה ברחמים גדולים. אמן. נזכה לראות דוד המלך בעצמו. אמן.